פרשת וזאת הברכה. נאמר בפרשה, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה על שר על פני ירחו, ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר בקעת ירחו, עיר התמרים, עד צוהר. של הרבן, מדוע היה צריך להראות למשה גם את בקעת ירחו? הרי משה עמד על הר נבו, והר נבו עומד, נמצא מול בקעת ירחו. אז אם כן, מדוע כאן היו צריכים להראות למשה באופן מיוחד את בקעת ירחו? הרי הוא רואה את זה כאשר הוא עומד על פסגת הר נבו. מפרש הרמב"ן, בעבור היותה בקעה עמוקה ולא הייתה נראית מראש ההר, אבל הראו במעשה נס. כלומר, עולה מדברי הרמב"ן שכל מה שהקדוש ברוך הוא הראה למשה, כל המקומות המנויים כאן בפסוק, משה ראה אותם דרך נס. פירוש דברי הרמב"ן שכל מה שמשה ראה, הוא לא יכול היה לראות את זה באופן טבעי, כי משה ראה את כל מרחבי ארץ ישראל. ולכן, איך משה עומד על הר נבו ורואה את כל שטחה של ארץ ישראל, אלא על כורחנו הדבר היה כאן בדרך נס. על פירושו של הרמב"ן, שואל הסבא מקלם, אם הקדוש ברוך הוא הראה למשה את כל ארץ ישראל על ידי נס, כי בצורה טבעית אי אפשר לראות, אם כן מדוע משה היה צריך לעלות אל ראש הר נבו כדי לראות את ארץ ישראל? מדוע הקדוש ברוך הוא לא עשה לו כבר נס שימנע ממנו את הטרחה לעלות אל ראש ההר? משה היה עומד למטה בתחתית ההר, וממילא הרי צריכים לעשות לו נס. אז אם כן, בתחתית ההר משה היה רואה את כל ארץ ישראל, היה צריך ליותר להרבות בנס. אבל אם כבר צריכים נס, אז למה לא להקל על משה רבינו את העלייה אל ראש ההר? והתשובה שלו, שאנחנו נלמד מכאן שהקדוש ברוך הוא ממעט בעשיית ניסים. הדרישה היא מאדם לעשות השתדלות. ברגע שאדם עושה את ההשתדלות שלו, והוא מגיע למצב שבו הוא כבר לא יכול להמשיך להשתדל, כאן מגיע הנס. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה לראות את ארץ ישראל, תעלה אל ראש הר נבו. זה דבר שאתה יכול לעשות בדרך טבעית, בהשתדלות. כאשר משה הגיע לראש הר נבו, שם הוא כבר לא יכול לראות את מרחבי ארץ ישראל, כאן כבר בדרך הטבע אי אפשר לעשות יותר השתדלות, וכאן מגיע הנס. את היסוד הזה מצאנו גם אצל יעקב, כשיעקב ברח לחרן והגיע לבית אל. כתוב, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. מפרש רש"י, מה הכוונה, מה הוא עשה עם אבני המקום? עשהן כמין מרזב סביב לראשו, שהיה ירא מפני החיות הרעות. הדבר קשה, מדוע יעקב בונה הגנה רק סביב הראש שלו? הרי החיות הרעות יכולות להגיע דרך הרגליים שלו. אז מה זה יעזור שישנם אבנים סביב ראשו? ודבר נוסף, כדי לבנות הגנה מחיות רעות, צריכים לבנות חומה מאוד גבוהה. יעקב לא כתוב כאן שם שבנה חומה גבוהה. לקח מאבני המקום ושם מראשותיו. אז איך יעקב חשב שהאבנים מועטות יהיו מחסום והגנה מפני החיות הרעות? אלא כאן עולה אותו יסוד. יעקב גם הוא ידע שיש למעט בנס. צריך כנס שהחיות הרעות לא יפגעו בו. אמר יעקב, אני אעשה את ההשתדלות שאני יכול לעשות. ההשתדלות שאני יכול לעשות זה לקחת אבנים ולבנות משהו נמוך סביב הראש שלי. זה מה שאני יכול לעשות. והשאר אני סומך על הנס שיעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. שאלת השאלה, מדוע היה חשוב אם כן לקדוש ברוך הוא להראות למשה את כל ארץ ישראל ולעשות נס מיוחד שמשה יוכל לראות את כל מרחבי ארץ ישראל? מפרש הרמב"ן, בעבור שהייתה ארץ מלאה כל טוב, ומאשר היה גלוי לפניו רוב האהבה שהיה משה רבינו אוהב את ישראל, שמחו ברבות הטובה בראות עיניו. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא ידע כמה משה אוהב את ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשמח את משה. איך אני אשמח את משה? אני אראה לו איזה ארץ טובה אמור, עם ישראל אמור לקבל, כמה טובה היא ארץ ישראל, ועל ידי כך משה ישמח שהנה העם שהוא כל כך אהב מקבל ארץ כל כך טובה. שני יסודות האלה של השתדלות ושמחה הם שני יסודות שחשובים מאוד גם בלימוד תורה. וכך כתב התז, שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, דהיינו שעוסק בפלפול ומסע ומתן של תורה. וכמו שאמרו על הפסוק, אם בחוקותיי תלכו, על מנת שתהיו עמלים בתורה. מה שאין כן אותם הלומדים דברי תורה מתוך עונג ואינם יגיעים בה, כי הברכה לעסוק בדברי תורה בדרך תורך דווקא, שעיקר מעלת העוסקים בתורה דווקא בדרך תורך ויגיעה. כלומר, התורה לא נקנית לאדם בניסים. אדם לא יגיד, אני אעשה השתדלות קטנה, והקדוש ברוך הוא יעזור לי שאני אדע את התורה. התורה, כמו כל דבר, צריכה לקנות בדרך של קניין ועמל. אדם צריך לעשות את כל ההשתדלות שהוא יכול, את כל מה שניתן לעשות בדרך הטבע הוא חייב לעשות, ואז אדם רואה ברכה בלימודו. כאשר אדם משקיע את כל כוחו ועמל בתורה, הוא זוכה לברכה מיוחדת שלפעמים אדם בעצמו לא מבין מניין הוא יש לו את הידע או את ההבנה. אם אדם עמל ועשה את ההשתדלות בדרך הטבע, הוא זוכה לברכה ניסית מהקדוש ברוך הוא. והיסוד השני אם כן הוא יסוד השמחה. השמחה שיש בלימוד התורה. וכתב על כך בספר חרדים, כי עיקר שכר המצווה היא לפי מידת השמחה הגדולה בה. וכמו שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ההשתדלות והשמחה באים לידי ביטוי בשמחת תורה. לכן אנחנו בזאת הברכה, את התורה אנחנו מסיימים בשמחת תורה. וכתב על זה הרמ"א. בקוראין יום טוב האחרון שמחת תורה. לפי ששמחים בו בסעודת מצווה לגומרה של תורה, וקוראים לאחרים לעשות משתה, ועוד נוהגים במדינות אלה להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרית, כל ספרי תורה שבהיכל, ואומרים זמירות, שירות ותשבחות. ועוד נהגו להקיף עם ספרי תורה בימה שבבית הכנסת, כמו שמקיפים עם הלולב. הכל מתוך שמחה. וכדי להראות את גודל השמחה שלנו בלימוד תורה, מיד שאנחנו מסיימים את בזאת הברכה, אנחנו לא מסתפקים, אומרים, טוב, סיימנו, וברוך השם, סיימנו עוד לימוד, ועכשיו יש לנו הפסקה, אלא כבר מיד אנחנו מתחילים בקריאה בספר בראשית, להראות עד כמה חביבה עלינו התורה, עד כמה אנחנו רוצים להיות מדובקים בתורה, שאנחנו לא עושים אפילו הפסקה קטנה. רק סיימנו, שמחים בסיום התורה, וכבר מתחילים מההתחלה ספר בראשית, מחזור חדש של קריאה בתורה. הרצון שמתוך עמל ושמחה בתורה נזכה לראות בשמחתה של ארץ ישראל ובגאולת ישראל השלמה.